אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש אורות, ואנחנו בעמוד קע"א, שזה בפרק ט' של אורות ישראל, פסקה ו'. כן. ודאי יש צורך לעולם. קע"א. ודאי יש צורך לעולם וגם לישראל בגיבורים כובשים. כן, כלומר, יש עוצמה פטריוטית, צבאית, כלכלית, מה שבא לכבוש את העולם. ודאי יש צורך לעולם וגם לישראל בגיבורים כובשים. אבל מה שייתן את רוח הגבורה להיות הולך וחי, מתאים לטבע האומה במקוריותה. כלומר, אתה יכול להשתמש בכוח הזה כדי לקדם עניינים לא רצויים, אז מה כן ניתן? זאתי כל תביעת הקדושה, התורה והמצווה, גודל ההשגה וטהרת החיים וקדושתם. מילים אחרות, זה ביטוי של ההלכה, שסנהדרין שיוצאים למלחמה, צריכים לצאת למלחמה על פי רשות של בית דין. אין יוצאים למלחמת הרשות, אלא על פי בית דין של 71. עכשיו, מהי מלחמת מצווה? מלחמת מצווה לא צריך בדין. למה? כי זה כבר על פי מצווה, אז אתה יודע שזה בסדר. מלחמת הרשות היא לא מחויבת, ולכן יש שאלה מוסרית, ערכית, האם המלחמה הזאת ראויה, בלתי ראויה. לכן מתייעצים בבדין של 71. כן. מי מחליט מה? ממש לא הבנתי את השאלה. אתה אומר, מי מחליט אם זה מצווה או... מי מחליט אם זה מצווה או רשות? ההלכה. הסנהדרין. למשל, המלך יכול לבוא לסנהדרין ולומר, רבותיי, האם המלחמה הזאת שאני יוצא אליה, היא מלחמת מצווה או רשות?
אז בכל מקרה צריך לשאול.
אם הוא לא יודע. זה מה זה, הרי מי קובע את ההלכה? ההלכה קודם קובעת סנהדרין. אז לכן הוא בא לסנהדרין ואומר, רציתי לדעת, האם המלחמה הזאת היא רשות או מצווה? אם הם אומרים לו מצווה, הוא עושה מה שהוא רוצה. כלומר, אפילו אם הם יגידו לו, אבל לא נראה לנו שכדאי לך לצאת, הוא יגיד להם, לא אכפת לי מה אתם אומרים. מה שאין כן, אם זו מלחמת רשות, יגדירו את זה כמלחמת רשות, הם גם צריכים להרשות לו אם לצאת או לא. כך לפחות איך שהרמב״ם מבין את הסוגיה. כן? יש אפשרות אחרת. אפשר להבין, כמו רשי. רשי אמר, כל מלחמה קרי רשות. כלומר, אין, כל מלחמה בכלל, גם מלחמת המצווה נקראת רשות, כי באופן בסיסי המלחמה זה דבר שלא היה צריך להיות בעולם. אז הוא בכל זאת קיים, אז כל מלחמה קרי רשות, ואז בדין של 71 רשי אומר כדי שיתפללו. שיתפללו על החיילים, על המלך. אבל בכל מקרה, איך שלא נפרש את ההלכה הזאת, זה אומר שיש יחס בין הגבורה הכובשת, לבין הערכים שבשמם אתה בא. כן, היה למשל, הייתה תקופה בעם ישראל שהייתה גבורה מלחמתית גדולה, ללא נאמנות לערכים. מדובר על ימי אחאב. כן, אחאב מלך ישראל היה כובש גדול, הוא גם אפילו מוזכר בתעודות חיצוניות לתנ"ך. זאת אומרת, בממצאים ארכיאולוגיים, התברר שאחאב, מלך ישראל, היה אדם שעמד בראש קואליציה של מלכים. אדם תקיף מאוד. והדבר הזה יש לו קצת ביטוי בחז"ל שאומרים שאחאב מלך בכיפה. משהו מלך על כל העולם. הכיפה שלו לא הייתה בדיוק כיפה כמו שלנו, זה היה כיפת ברזל כזו. אבל מה? מצד שני הוא הרג את הנביאים. הרג את הנביאים. השאלה היא מה הדבר הזה עושה. כשאדם הוא גם גיבור מלחמה וגם הורג את הנביאים.
האישה,
הכל תלוי באישה. הכל תלוי באישה, יזבל, בסדר, אני מסכים. אבל השאלה היא אחרת. בשם מה הוא כן בא? זאת אומרת, מה הם הערכים שבשמם אחאב חושב להילחם? הוא בא להילחם בשם האומה. כן, הרי הוא היה פטריוט. פטריוט ישראלי ללא נאמנות לנביאי השם. זה דבר מעניין. ואז מה הם, ועולם הערכים הרוחני שלו, איפה הוא?
לא דיברו לשון הרע.
זה נכון, לא דיברו לשון הרע. ועוד משהו, בענייני אלוהות, הוא נאמן לאלוהי האויב, לבעל. הרי הבעל זה האלוה של העמים האחרים, של הכנעני ושל הערמים, והוא נאמן, כלומר, הוא עובד לאלוה של אלה שהוא נלחם בהם. הדבר הזה יוצר חולשה. חולשה במלחמה שלו. כלומר, הוא רוצה להילחם, כי הוא בכל זאת אוהב את עמו. מצד שני, זה יוצר איזושהי חולשה. אגב, איפה ראינו שהוא אוהב את עמו? היה לו יועץ בשם חיאל. נכון? חיאל בית האלי, שבנה את יריחו. נכון? למה הוא בנה את יריחו? הרי יהושע נשבע, כלומר, החרים, ארור האיש אשר יבנה את יריחו. אז למה חיאל בית האלי החליט בכל זאת לבנות את יריחו? מה יש לו? יש לו אהבת ארץ ישראל. כלומר, הוא אומר, יש פה מקום פורה, מקום טוב, לא מיושב. יש איזה אחד מהאורתודוקסיה שאמר לא לבנות, מה אכפת לנו? אנחנו רוצים לבנות. כן, בבקשה. אז בדיוק על זה אני רוצה לדבר. יש בספר מלכים הערה מעניינת בנושא הזה. בספר מלכים איפה זה? הנה, בפרק, במלאכים א', פרק כ', פסוק כ"ו. ויהי לתשובת השנה, ויפקוד בן הדד את ארם. מי זה בן הדד? זה מלך ארם. מלך ארם. מה זה שהוא פקד? שהוא גייס. כן, הוא עשה גיוס גדול, ויפקוד בן הרדד את ארם. ויעל אפקה למלחמה עם ישראל. ובני ישראל, הותפקדו וחולקלו, וילכו לקראתם, ויחנו בני ישראל נגדם. כשני חפיסי, כחסיפי עיזים, וארם מילאו את הארץ. עכשיו, ויגש איש האלוהים ויאמר אל מלך ישראל. מי זה איש האלוהים? זה אלישע. כן? ויאמר, כה אמר השם, יען אשר אמרו ארם. לא, זה לא אלישע, זה אולי זה אחד הנביאים. ויאמר, כה אמר השם, יען אשר אמרו ארם, אלוהי הרים השם ולא אלוהי עמקים הוא. הרי במלחמה הקודמת בני ארם נוצחו. למה הם נוצחו? הם נוצחו בהר. אבל אז לכן הם אמרו הפעם, אנחנו לא נלחם עם ישראל בהר, כי השם יודקה ובקה הוא אלוהי הרים, ושמה הוא מנצח. אבל הוא לא אלוהי עמקים, אז אנחנו נעשה את המלחמה בעמק. לכן אומר הנביא, יען אשר אמרו ארם, אלוהי ערים השם ולא אלוהי עמקים הוא, ונתתי את כל ההמון הגדול הזה בידיך, וידעתם כי אני השם. כי המלחמה מתרחשת הפעם בעמק. ויחנו אלה נוכח אלה שבעת ימים, והיא ביום השביעי, ותקרא במלחמה, ויקו בני ישראל את ארם, 100,000 רגלי ביום אחד. מספרים אדירים. יש תמיד שאלה אם המספרים האלה הם מוגזמים או לא מוגזמים. בסדר. וינוסו הנותרים אפקה אל העיר ותיפול החומה על 27,000 איש הנותרים. טרח. ובן הדד, המלך, אני קורא איתו, בן הדד נס. ויבוא אל העיר חדר בחדר. הסתתר. ויאמרו אליו עבדיו, הננה שמענו. כי מלכי בית ישראל, כי מלכי חסד הם. נשים הנסקים במותנינו וחבלים בראשנו, ונצא מלך ישראל, אולי יחיה את נפשך. כלומר, סך הכל לך מה להפסיד. או שעוד מעט חיילי ישראל באים והורגים אותך, או שאתה הולך אל מלך ישראל, אולי יהרוג אותך, אולי ישאיר אותך בחיים. אין לך מה להפסיד. ויחגרו סקים במותניהם וחבלים בראשיהם, ויבואו אל מלך ישראל ויאמרו, עבדך בן הדד אמר, תחי נפשי, תחינה נפשי. ככה אומרים למלך. ויאמר, העודנו חי? אחי הוא. והאנשים ינחשו וימהרו ויחלטו ממנו, ויאמרו, אחיך בן הדד. ויאמר, בואו כחו, ויצא אליו בן הדד, ויעלהו על המרכבה. ויאמר אליו, הערים אשר לקח אבי מת אביך אשים, אשיב, וחוצות תשים לך בדמשק כאשר שם אבי בשומרון, ואני בברית אשלחך, ויכרות לו ברית וישלחהו. הוא לא הורג את בן הדד, מה? רגע, ואיש אחד מבני הנביאים, עכשיו מה קורה בעקבות זה? איש אחד מבני הנביאים אמר אל רעהו, בדבר השם הקנינה. וימיין האיש להקותו. אני אתחיל מכות לנביא, מה השתגעתי? ויאמר לו, יען אשר לא שמעת בכל השם, הנך הולך מאיתי ויקחה האריה. וילך מאצלו, וימצאו האריה ויקהו. וימצא איש אחר, ויאמר, הקנינה. ויקה האיש, ויקהו האיש, הקה ופצוע. יקה אותו כמו שצריך, הנביא עכשיו פצוע. וילך הנביא ויעמוד למלך על הדרך, ויתחפש באפר על עיניו. כן, כלומר, איפר את עצמו. ויהי המלך עובר, והוא צעק אל המלך. ויאמר, עבדך יצא בקרב המלחמה. והנה, איש שר, ויבא אליי איש, ויאמר, שמור את האיש הזה. אם ייפקד, ייפקד. אם ייפקד, ייפקד, והייתה נפשך תחת נפשו. או, כיכר כסף, תשקול. ואמרו לי, הנביא עושה את עצמו כאילו שאמרו לו לשמור על איזה שבוי. ויהי עבדך עושה הנה והנה, והוא איננו. נעלם לי השבוי. ויאמר אליו מלך ישראל, כן, משפטיך, אתה חרצת. אז אתה חייב מיתה. מה זאת אומרת? אמרו לך לשמור עליו, ואם לא תשמור, יארגו אותך. ואתה מספר שהבן אדם הלך, אז אתה חייב מיתה. וימהר ויסר את האפר מעלי עיניו, ויקר אותו מלך ישראל, כי מהנביאים הוא. ויאמר אליו, כה אמר השם, יען שילחת את איש חרמי מיד, והייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. וילך מלך ישראל על ביתו, שר וזעף, ויבוא שומרונה. מה שקורה אחר כך, יש עוד מלחמה, ושמה המלך נהרג. כן? עכשיו, מאיפה באה החולשה של מלך ישראל כלפי בן הדד? הרי בן הדד הוא האויב המסוכן ביותר, צריך לגמור אותו, כן? הוא אמנם ראש הזרוע המדינית דווקא, אבל בכל זאת, היה ראוי להורגו. אז הרב מסביר את זה בספר, אין פה כתבי הרב, יש. עשו פה סדר. הנה. בספר עדר העיקר. לא, אין פה. זה יכול להיות. מה אני אמרתי? אז למה אתה שואל? היוד היא לא בחיריק. יקר, יקר זאת מילה ארמית שפירושה כבוד. עדר מלשון אדרת. לא, היוד היא לא בצרת.
איך מעיתים
ביוד? איך מנקדים את היוד? אה, בשבה. הדבר הפשוט ביותר היה לשאול איך לנקד את היוד. במקום זה אתה שואל, לא תשאל אם זה בחולם גם. אז איפה היינו? בעיני היקר. כן, יקר זה מילה ארמית. כן, זו מילה ארמית. כן. בעברית יש מילה אחרת שדומה, מילה יקר, ודבר השם יקר בימים ההם, וזה משמעות אחרת. יקר שמה זה נדיר. כלומר, בעברית יקר זה נדיר, בארמית יקר זה כבוד. בסדר? מקווה שהדברים האלה מספיק. במגילת אסתר יש הרבה מילים בארמית. ונשמע פתגם המלך בכל מלכותו כי רבה היא. מה זה רבה? גדולה. רק שזה בארמית. רבה בארמית זה גדול. בסדר? אז זה שיש מילים, יש הרבה באמת מילים ארמיות, יש גם מילים פרסיות. כן. 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 אבל מרוב שאתה מאיר לי, זה פשוט מקשה על מציאת המקום. אוף. זה יגיע, זה יגיע, בבקשה, לא, 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 לא להלחיץ אותי. אוקיי. כן, זה במאמר דעת אלוהים שבעקבי הצון. עקבי הצון זה באותה כריכה יחד עם עדר העיקר. ולכן, טעיתי. זאת אומרת, אתם רואים, כתוב כאן אורות ועדר העיקר, לא כתוב עקבי הצון. למה? כי בהוצאת מוסד הרב קוק חיברו את שתי המחברות ביחד. אז זה במאמר דת אלוהים, ומהדורת מוסד הרב קוק זה בעמוד קוף למד זין. אומר כאן הרב, דבר מעניין, כשזנח ישראל טוב, כשנאבד ממנו ערכו העצמי, ולא יכיר את יתרונו, עד אשר זנה אחרי אלוהי נחר הארץ, נאבד ממנו גם כן דעת ערכו. כלומר, ברגע שאתה לא יודע מי אתה, כאשר אתה נוטה אל הערכים של האויב, אז אתה לא מעריך גם את עצמך. על כן, כאשר מהתשוקה הברברית שהיא אימצה את כל גוי אדיר מעריצי גויים של עולם הישן להרחיב את גבול ממלכתו, התעלה, כלומר, כשעם ישראל התעלה מהרצון הברברי סתם לכבוש, מלכי ישראל, גם הרעים שבהם, מלכי חסד היו. למה? כי התכונות של הטבע הישראלי נמצאות בתוך נפשות מלכים רעים גם כן. אז לא היה אפשר לרוח גבורה ועוז חפץ מוסרי להגדיל את כוח הלאומי המדיני למצוא מעמד הגון. כלומר, אני אתרגם את זה לשפה שלנו, כשאחאב, מלך ישראל, נלחם, הוא לא מרגיש שהוא נלחם בשם ערכים כלשהם. נגיד ערכים שהם עולים על עולם הערכים של האויב. ולכן הוא אומר, ואבותינו אלה, אשר בימי עוזם וגבורתם הפוליטית, עזבו את צור ישעם והלכו אחרי ההבל והיהבלו, כיוון שנתעלם מהם ערכה הפנימי, של כללות האומה, לא נתעסקו בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות. זה ציטוט של הרמב״ם, באיגרתו לחכמי מרסיליה. ששם הוא מסביר שאבותינו, כלומר, הוא אומר, מה שהחריב את מקדשנו, זה שאנשים, במקום לעסוק בלמידת מלחמה וכיבוש ארצות, התחילו להתעסק באסטרולוגיה. והם חשבו על ידי האסטרולוגיה שהם יודעים מתי הרומאים ייפלו, מתי כדאי לעשות ככה, מתי כדאי לעשות ככה, במקום להיות רציניים וריאליים. כי ניטל מהם זיו החיים האידיאלי המחיה את האומה ועוזרה בגבורה, ונתעלמה מהם המטרה המוסרית הגבוהה הנמצאת בגדולתם של ישראל בעולם. כי לא בחרבם ירשו ארץ, וזרועם לא הושיע על עמו. כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם, אתה ומלכי אלוהים, צווי ישועות יעקב, בחצרנו לנגר, בשמך נבוס שרנו. ברור. זאת אומרת, מה שאומר כאן הרב, שהנפילה של אחאב, היא באה בגלל שהוא לא היה מספיק רציני, הוא לא ידע לממש את הכוח הפוליטי שלו עד הסוף, כשהוא יכול היה לגמור עם האויב, לא גמר, וזה בגלל שהוא מרגיש שהוא לא מייצג משהו שעולה בערכו על בן הדד. בסדר? טוב, האמת היא זה דבר הרבה קלאסי, שכל צבא שנלחם, אם הוא מרגיש את צדקת הדרך, הוא יכול להילחם. לא מרגיש צדקת הדרך, קשה לו להילחם. אומר הרב כך, ודאי יש צורך לעולם וגם לישראל, בגיבורים כובשים, אבל מה שייתן את רוח הגבורה להיות הולך וחי, מתאים לטבע האומה במקוריותה, זאת היא כל תביעת הקדושה. התורה והמצווה גודל ההשגה ותארת החיים קדושתם. כלומר, הפסקה הקצרה הזאת, היא תמצית אותו מאמר שהרב כתב בתוך דעת אלוהים שבעקבי הצון הכרוך יחד עם עדר העיקר. בסדר? טוב. יקר בשווה. פסקה זין. באמת, חסרון רוח הקודש בישראל הוא לא חסרון שלמות, כי אם הוא מחלה. ובארץ ישראל היא מחלה מכאבת שהיא מוכרחת להירפא, כי אני השם רופאיך. אפשר לצייר שעם ישראל, לא, שסתם אדם צריך להיות חכם. זה טוב להיות חכם. זה טוב להיות גיבור. זה טוב להיות עשיר. זה טוב להיות בריא. וגם תלמיד חכם אפילו. וצדיק. ואם תהיה גם נביא, זה בונוס. הנבואה היא לא בדיוק במסגרת השאיפות המצויות לסתם אדם. גם לא סתם אדם מישראל. אומר הרב, יש כאן טעות. האדם הנורמלי הוא הנביא. כלומר, היעדר רוח הקודש איננו חסרון מעלה, כי אם מחלה. עכשיו, למה זה ככה? כלומר, אתם אומרים, הרב כאן אומר דבר ענק. הוא אומר, אם אתה לא נביא, משהו לא בסדר. כן? דווקא, אז אם ככה, אז יש מיליארדי אנשים שהם לא בסדר, וזה כבר הרבה זמן שזה ככה. זאת אומרת, זה 2400 שנה שאיננו אפילו נביא אחד. ואז אנחנו הרבה זמן חולים. רוח הקודש כאן כהנה לנבואה. על הכלל בסדר, אבל כשיש נביא אחד, יש נביא אחד לפחות, זה אומר שיש רוח הקודש בכלל. אבל היום אין לך אפילו נביא אחד. אז כנראה שכלל ישראל יש לו איזושהי מחלה. בסדר? אגב, הנביאים דיברו על זה שלעתיד לבוא כולם יהיו נביאים. נכון? ואחריכן נשפוך את רוחי על כל בשר, וניבו בניכם ובנותיכם. כלומר, יש ביואל, זה נבואות אדירות. כן.
יש נבואות,
שמתפים
מה
שהרב
אומר פה, שבארץ ישראל זה מחלה מחבת, זה אומר שגם בחוץ הרי יש נבואות.
כן, כן, נכון, נכון, זה מה שזה אומר. זה מדורג. עכשיו, רגע, אני רוצה קודם כל להבין את הנקודה. למה זה כזה מהותי, כזה מרכזי הנבואה? היעדר הנבואה הוא חיסרון מוסרי. מדוע? אתה לוקח את האדם, זורק אותו לתוך הקוסמוס, ולא אומר לו כלום. זה יפה. אתה לוקח מישהו, לא נתת לו שום הוראות כיצד להתנהג בשטח, לא נתת לו מפה, ברוך רופא חולים, ברוך בורך אלינו, אתה לא נותן לו שום הוראות, לא אומר לו מה המפה של השטח, מה סדר הכוחות, מה סדר העבודה, מה צריך לעשות, ואתה אומר לו תסתדר לבד. אתה אפילו לא אומר לו. זה יפה? לא יפה, לא עושים דברים כאלה. עכשיו ריבון, מה? אי, אני עוד לא יודע, אבל קודם כל אני רוצה להבין למה זה מום. קודם כל, אז אם כן, להיות במצב כזה, שאנחנו זרוקים בעולם, ללא שהקדוש ברוך הוא ידבר איתנו, זה לא נורמלי. ולכן הדבר הראשון שקורה, כאשר האדם נברא, הדבר הראשון שקרה לו, זה שהאלוהים דיבר עמו. כן? ויברא, וייצר השם אלוהים את האדם, עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה, ואז כמה פסוקים אחר כך, ויצב השם אלוהים את האדם לאמור. אומר לו, מה צריך לעשות? מה לא צריך לעשות? גם וגם. זאת אומרת שהמערכת היחסים הנורמלית היא של פתיחות, של דיאלוג. עכשיו, הדבר הזה יש לו השלכה עצומה לגבי ההבנה של אופי העולם. האם העולם הוא מערכת סגורה או מערכת פתוחה? בעולם שבו אין דיבור בין האלוהים לאדם, העולם הוא מערכת סגורה. וכאשר זו מערכת סגורה, זו מערכת שאין בה תקווה. כי אין אפשרות של שום שינוי, של שום כלום. כל דבר שהאדם יגלה בעולם, אינו אלא מימוש של משהו שכבר היה מצוי בעולם. אתה נוטע עצים ויוצא לך מזה תפוזים. אין פה שום דבר חדש. כי הרי התפוזים באים מן העולם. מן העולם באו, ולעולם ישובו. עפר אתה, ולעפר תשוב. אז זה עולם ללא תקווה. אמנם מאוד מעשיר, מאוד מעניין. יש, אפשר לומר, אפשר לבלות את כל החיים בהנאה מן העולם. הנאות טובות, הנאות חס וחלילה לא טובות, אבל אפשר ליהנות מן העולם, כל החיים כולם, ולהיות מלא מזה. אבל דבר אחד, אין משמעות. מה שאין כן, ברגע שיש דיאלוג בין הבורא לבין הנברא, יש משמעות. יש פתיחות, זה עולם שנושם. לכן עולם שבו אין נשימה כזאת, הוא עולם לא מוסרי. עכשיו אתה שואל שאלה, מי אחראי על זה? מה אכפת לי? זה גם מחלה, אפשר לומר, של העולמות העליונים. הרי כשאין נבואה, גם הקדוש ברוך הוא כביכול סובל. בסדר. עכשיו, האם זה מפני חטאינו, או שיש אסטרטגיה חינוכית, או כל מיני דברים? לא אמרנו שלא. אבל זאת עובדה, זאת מחלה. קודם כל, לדעת שזה לא נורמלי. כן, בבקשה.
אמרנו שאנחנו נמצאים בעולם בלי שום הוראות, בלי שום...
נכון. אז כן, אמרתי שבעולם ללא מטרה, ללא הוראה, זה משהו נורא. ולכן הקדוש ברוך הוא דיבר עם האדם. נתן לו את המצוות של עץ הדעת ועץ החיים. ואחר כך נתן לו את התורה. כל הדברים האלה, גם תורה זה נבואה, עד כמה שאני יודע.
זה נבואת משה.
האם צריך להיות אונליין כל הזמן? התורה בעצמה אומרת שהקדוש ברוך הוא יקים לנו נביאים, לא? נביא יקים לכם השם אלוהיך מקרב אחיך כמוני, נכון? ודיבר עליכם כל אשר עצבנו, והיה האיש אשר לו ישמע לדברי הנביא וכו'. זאת אומרת, רואים שערוץ התקשורת הוקם בסיני, אבל לא כדי שזה יהיה מאורע חד פעמי. נגיד אפילו יותר מזה. אם אין אחרי מעמד הר סיני נבואה, זה אומר שמכאן ואילך העולם כפו. צריך כל הזמן לעסוק בארכיאולוגיה רוחנית, כדי להבין מה הייתה הכוונה בימי משה למילה פלונית. מה התכוון משה כשהוא אמר כך וכך. עכשיו, בהגדרה, ככל שהזמן יעבור, מעמד הר סיני יותר רחוק. זה קורה כל שנייה. כל שנייה, מעמד הר סיני נהיה רחוק יותר. ואז האפשרות שאתה תבין אותו נכון, הולכת ומתמעטת. אז זה ממש לא יפה לדרוש מעם ישראל להיות נאמן לאירוע שבהגדרה יהיה מלא שיבושים. אלא אם כן אנחנו נבין שמתן תורה זה לא המאורה שהיה אז, אלא זה מאורה מתמיד שהתחיל בהר סיני. מאז הר סיני יש נוכחות אלוהית בישראל. יש לעומת זה, למשל בדת המוסלמית, הרעיון הזה שמוחמד הוא הנביא האחרון, ושאין אחריו יותר נביאים. כלומר, מי שיטען היום שהוא נביא, לפי האסלאם הוא כופר. זאת אומרת שמכאן ואילך העולם הוא באמת חסר משמעות. כן? זה נורא. הגיע לטוב. טוב, תראה אם זה באמת הגיע לטוב. לא רוצה להתחיל לנתח מה שקורה בחברה המוסלמית, אבל לא נראה לי שהגיעו לטופ. גם עם ישראל, להבדיל, לא הגיע לטופ בימי משה. עד כמה שאני יודע, אפילו משה אמר דבר מאוד מעניין. כי ידעתי, כי אחרם אותי, כי אשחט את השחיתות. כלומר, זה ברור לחלוטין. ולכן מוכרח להיות שיהיה מה שנקרא שירות אחרי מחירה, לא? אתה מוכר לי רכב, צריך שיהיה מוסך. אז יש כל מיני אופנים שהוא מדבר איתנו. ברור. אבל זה לא מספיק. זה כמו שתגיד, אני יודע, אתה יכול לשמוע שיעור באינטרנט. זה לא כמו להיות נוכח בשיעור. כן, אבל אפשר לשאול שאלות. זה לא אותו דבר. כן. נכון. אז הרב רוצה לעורר אותנו. הרב רוצה שאנחנו נצא מן ההקפאה. כלומר, לפעמים אדם מרוב שהוא חולה זמן רב, חושב שזה המצב הבריא. וכאשר דורשים ממנו להתנהג באופן בריא, הוא חושב, רגע, אל תיגע. כן? זה כמו שהבן של מהנדס מחשבים אומר לו, אבא, מדוע השמש עולה במזרח ושוקעת במערב? הוא אומר, זה עובד, אל תיגע. אז זה לא ככה עובדים. כן, בבקשה. טוב, שתי שאלות אחד הן. האם אדם שאין לו אלוהים חי בעולם ללא משמעות? ב', האם חיפוש המשמעות אינו דבר בלתי אצל כל אחד? תשובה. אדם ללא אלוהים חי בעולם ללא משמעות, זה נכון?
נכון. ללא משמעות?
בוודאי.
אז מה הוא מחפש בעולם?
הוא מחפש לשכוח. זה מה שעושה השיקור בנסיך הקטן. הוא מנסה לשכוח. ורוב בני אדם עסוקים בלשכוח. שותים. לשכוח את זה שאין לעולם משמעות. שתיים, האם זה שהאדם מחפש משמעות זה בילט אין באדם? בוודאי שזה בילט אין באדם. ולכן רוב בני אדם מיואשים. או שהם מוצאים משמעות בדבר, הם מסתפקים במעט. כן? המעט יש לו מדרגות, אבל בסופו של דבר התייאשו מהמפגש הטרנסנדנטי, או שחיים באשליות שיש להם מפגש כזה. קוראים לזה הרגש הדתי. הרגש הדתי זה אחת האשליות שמפגישות את האדם כביכול עם אלוהים. הרגש הדתי זה קיים. אין לו באמת אלוהים. יש למשל דוגמה מאוד פתטית לזה בפרשת כי תישא. כן? משה לא חוזר, ואז העם נמצא במצוקה נוראה, ואז הוא פונה לאהרון ואומר לו, קום, עשה לנו אלוהים. לא, אבל מאיפה נוצר האלוהים הזה? הם מייצרים אותו. אז אתה יודע שבוודה, בריג ודה, שזה הוודה העתיק ביותר שיש בכתבי הוודות ההודיות העתיקות, זה בערך מספר מתקופת אברהם אבינו, כתוב שם שבני אדם יצרו את אלוהיהם על ידי קורבנותיהם. זה חזק. יש אלוהים, אבל הוא תוצר את האדם. כן.
אדם אמר פעם שאלוהים אחרים
יש מי שאחראי עליהם, בוודאי. יש אלוהים אחרים, מה שנקרא. כן, יש מי שאחראי. רק האחריות הזאת, זה לא נותן משמעות, כיוון שאין להם דיבור. אין פנייה, צריך להבין משהו, אין פנייה מן האלוה אל האדם. יש התגלויות, אגב. הרבה פעמים, יש לנו הרבה מאוד עדויות בתרבויות שונות, בכל העולם כולו, של התגלות. כלומר, אנשים מספרים שהאלים התגלו, או שהאל התגלה. אבל תמיד מדובר באל הנתון בתוך ההוויה. אפילו אצל האינדיאנים ההופים, יש שבט ההופי, שמספר על התגלות המניטו הגדול. זה הרוח הכללית של כל ההוויה שהתגלתה באיזה הר במרכז אמריקה, ונתן להם שני לוחות אבנים. כן? זה מעניין הסיפור הזה. הם מספרים את זה. האינדיאנים, שההופי, השאלה אם הם גנבו את זה מהיהדות או מהנצרות או לא, אבל... מה? אפשר לתבוע. כן, אפשר לתבוע, זה נכון. אבל גם אם נאמר שהסיפור הזה הוא אמת, המניטו הגדול, מה זה? זה רוח החיים של ההוויה. זה לא מי שברא את העולם. הרעיון שמי שברא את העולם, כלומר האל הנבדל, הטרנסנדנטי, הוא פונה אל האדם, ואז העולם הופך להיות עולם פתוח, שבו יש מעבר, אפשר לומר, מעבר סחורות חופשי בין האינסוף לבין האדם, הדבר הזה הוא מיוחד לישראל.
ומה היום יש
לנו
משמעות? כי אפשר לציין,
אז לכן היום אנחנו ממש בדאון. תסתכל מה כתוב כאן בפסקה זין. באמת חסרון רוח הקודש בישראל. הוא לא חסרון שלמות. קימום ומחלה. עכשיו אתה מבין את זה? ובארץ ישראל, שזה המקום של הנבואה, המקום שבו הנבואה צריכה להופיע, זה ארץ הנביאים, היא מחלה מכאבת. כן? שהיא מוכרחת להירפא. כי מחלה זה דבר מקרי, זה לא דבר עצמי. לכן חייב להיות שזה ירפא. כי אני השם רופאיך, רופא אותך ממה? מהיעדר הנבואה. כן. דבר. כן. נו.
שתי שאלות.
נו. יפה, שתיים. אז אתה שואל ככה, אם היהדות זה כזה כולל, אז למה יש דתות אחרות? מה שאתה שואל?
שואל למה...
ולמה מצליחות יותר מאיתנו? תשובה, בגלל שאנחנו לא כוללים את הכל. מדוע אנחנו לא כוללים את הכל? כי אנחנו במצב של דאון. כלומר, אנחנו לא במצב הנורמלי שלנו. יעיין נקבודו בספר אורות, בעמוד י' ז'. בגדולת העולם, כלומר כשהעולם בגדול, העולם בגדולה, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברומותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית, מכונה אימונית, אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה כבודה ושיפת יקרת קודשה. זה במצב הנורמלי. הבנת? הלו? כן. כי... האור העליון בזיו הייחוד המאוחד שיסודו העליון אור האמת בבחירתו חי בו הרי הוא קשור בסגולת ישראל, השם אלוהיו אמו ותורת מלך בו. אבל מירידת העולם והשפלת הנשמה הישראלית נפרד הייחוד העליון ממקור אחדותו ועלה למעלה להרקיע שחקים, לשחקים בעולם החיים לא יופיעו, לא יופיע כי מנוגע זערורית של הייחוד התחתון, הנשאב מהבורות השיעובים ויד זרים בו נוגעת. כלומר, מאז החורבן, מאז נפילת, מאז הסתלקות השכינה וכו', אז יש מה שנקרא ייחוד תחתון. מה זה ייחוד תחתון? כולנו מונותאיסטים. מה זה כולנו מונותאיסטים? כולנו לא מבינים כלום. זאת אומרת, עושים כנס שבו מביאים נוצרי, מוסלמי, יהודי, בודיסט, בהאי, אפילו אתאיסט, מביאים את כולם. וכולם מדברים באהבה רבה אחד אל השני, כי הרי כולנו מסכימים שאנחנו לא מבינים כלום, אז זה לא סיבה להרוג אחד את השני. נכון? למה? הרי בכל הכנסים המדתיים בסוף יוצאת הודעה של גינוי כלפי השימוש בדת, כלפי השימוש באלימות בשם הדת, נכון? יש אפילו כיבוד צמחוני בסוף הכנס, נכון? בלובי, כן? כן, סלפים, וגם יש תמונות אחר כך לעיתונות, ויש ברכה של איזה שר שמגיע, משהו, מדברים, כן, מדברים. וכולם אומרים, כולנו מאוחדים באמונה הדתית וכו'. עכשיו, בעולם שבו יש השראת שכינה, הדבר כזה הוא בלתי אפשרי לחלוטין. כי הגילוי של זה איננו הגילוי של זה. אבל כיוון שאין גילוי, אז כולנו בעולם חסום, כולנו באותה ג'ורה, ואז כולנו מסכים שלא מבינים כלום. על זה אמר הנביא, ימים רבים לישראל ללא אלוהי אמת. זה מתקיים. או? עכשיו, לגבי השאלה השנייה שלך, אם אני יכול לחזור על מעמד הר סיני, זה יהיה מאוד קשה, צריך להביא 60 ריבוע אנשים, ו... כן. אבל מה שאני אמרתי על המעמד הר סיני, זה שההתגלות, בעצם מעמד הר סיני, זה מאורע מתמשך, שמתחיל באותו מעמד שהיה בו' בסיוון, ביציאת מצרים, והוא ממשיך, ועוד לא נגמר. כלומר, כך שאם אתה רוצה לראות איך הוא נראה, המעמד הזה, צריך להרכיב את הפאזל של כל המרכיבים, של כל התקופות ההיסטוריות של התגלות השם בתוכנו, ואז פתאום יצא לך הר סיני. זה כמו, תחבר את הנקודות, יצא לך ציור יפה. נכון, יפה, יפה. זאת אומרת, זה כאילו תחנת רדיו שפתחה את שידוריה אז, אבל היא לא גמרה. ממשיכה לי. לפעמים זה הכל, זה הכל השקט. כן, יש כל השקט. בבקשה. אגב, תן לך שהרב קוק כתב בשיר, בכתב יד, הוא כתב, על זה ידבו כל הדובים, על החסר הנבואי. כן, זה היה כאב אמיתי אצלו. הוא אמר אפילו, וכי כאב קטן הוא לי, שאיני יכול להגות את השם באותיותיו. הוא רוצה להיות כהן גדול בעצם. כן, בבקשה. מרפאים מחלות על ידי מחלות, כן. קוראים לזה הומותיאיזם.
האתאיזם והחילונות שהם כפרו לכאורה בעיקר, דווקא באים לרפא את הנקודה של...
נכון, כלומר, האתאיזם זה חלק מהאסטרטגיה של תיקון הדבר הזה. זה חלק מהרפואה? לא, זה לא עצמו הבריאות. כלומר, הבריאות זה הנבואה. כן.
זה חלק מתהליך הרפואה?
זה חלק מהתהליך של הרפואה, כן.
זה מוסרי מצדו של הקדוש ברוך הוא לשיר העולם.
כן, אתה שואל, האם זה יפה מצד הקדוש ברוך הוא שהוא עשה את זה? קודם כל...
הרוב מוסרי זה מה שטוב.
כן, אני אגיד ככה. קודם כל, הקדוש ברוך הוא קצת עשה עבודה יפה. סך הכל התגלה לעם ישראל, ומאז האלילות הולכת ונעלמת מן העולם. יש דתות גדולות שמדברות בשם אלוהי ישראל. בכל זאת, משהו מתחיל לזוז, נכון? הוא אפילו עשה עבודה יפה, הקים את מדינת ישראל. אפשר לומר ש... עם כל הפשלות בדרך, כן, שלא מובנות לנו, נגיד כפשלות, בכל זאת אנחנו רואים באופן גלוי דברים טובים. דבר נוסף, יכול להיות שיש גם תפקיד, יש אסטרטגיה חינוכית בעזיבה הזאת, שכדי שהחוכמה תתרבה בעולם. צריך שהחוכמה תתגלה, ואז הנבואה לוקה. דיברנו על זה במאמר, חכם עדיף מנביא. האם לפני 200 שנה הייתי יכול לתת לך את התשובה הזאת? תלוי באיזה חוג היינו נמצאים. אם היינו נמצאים בחוג פנימי של היהדות, כן, יכולנו לומר את זה, אבל זה היה סתרי תורה. נכון. היום זה מתחיל להיות גלוי. הרב קוק כתב את כל זה. אנחנו כבר יהודים. הוא עושה לנו עבודה קלה, הרב קוק. הוא כותב לנו הכל. כן. סליחה? בוודאי, זה מחלה יותר קשה לנו בארץ ישראל. למונרו? מה אתה מתכוון?
מונרו זה
קהילה של סאטמר. אפשר לומר... נכון, אפשר לומר. כלומר, אפשר להבין, זה מסביר את הרציונל של העמדה שאומרת עד ש... עד שכזה שהוא לא עושה את העבודה, אנחנו לא רוצים להיות לשתף פעולה. הרב אומר את זה מפורש בעניה, לגבי הדעה של רב יהודה. רב יהודה אמר, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. למה? אומר הרב, רב יהודה הוא מאוד אוהב את ארץ ישראל. הוא אוהב את כלל ישראל. והוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה עבודה טובה. הוא רוצה שיגל את הכלל. עכשיו, אם אדם עולה לארץ ישראל, בזמן הגלות שהקדוש ברוך הוא לא גל אותנו, אז מה יוצא לו מזה? יש לו עלייה רוחנית אישית. זה מין אגואיזם רוחני. רב יהודה אומר, אל תהיו אגואיסטים. תהיו אידיאליסטים. אז זה, כי אם אתם תעלו לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא יגיד, משמע לי לגול. כל מי שרוצה קדושה, עולה לארץ ישראל ממעיל. אז אני פטור מלעשות משהו. אבל אם נעשה שביטה כללית לקדוש ברוך הוא, ונאמר לו, אנחנו לא עולים לארץ ישראל, עד שאתה לא עובד, לא תלבור. זה הייתה השיטה, זה ככה הרב מסביר בעינייה.
כן, אנחנו לא נדבר על זה, זה ספציפי של אדם פרטי, כי אין נבואה, המקום הזה הוא נבואה מסתכלת.
כן, לכן אנחנו עכשיו עסוקים בחידוש הנבואה. איך עושים את זה? מקימים את מדינת ישראל, שזה חלק מהתנאים הנדרשים. נכון? כלומר, אם תשאל את עצמך, מה בעצם היהודים באו לעשות כאן, במיליוניהם, במאה ה-20 והמאה ה-21, הם באו לחדש את הנבואה.
אז אנחנו מגש הכסף שלנו.
בדיוק. זאת אומרת ש... כלומר, יש לנו דייט. קבענו להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו כנסת ישראל, הצד הנקבי, ריבונו של עולם פועל כזכר, ויש לנו פגישה. עכשיו, זה לא יפה לא להגיע לדייט. כן? אז קבענו, אנחנו באים והוא בא.
אנחנו
השאלה מי המקדים, מי המאחר, נכון, בסדר, נכון, נכון. שמע, אני עוד לא מוכן, וההורים לוחצים, ויש לי לימודים, וחסום רגשית, ועוד כל מיני דברים, כן. טוב, טוב. פסקה ח'. בארץ ישראל אפשר להשיג, להגיע להשגה. איך שהבשר של הגוף הישראלי הוא קדוש ממש, כקדושת הנשמה. זה אמירות חזקות כאן. ואין צורך כל כך להרגיז את הגוף ממנוחתו הטבעית. כן, יש, מצאנו אצל הרבה צדיקים שנלחמו בגופם. זה כתוב בספר חובות הלבבות, ככל שיוסיף העולם בניין, היישוב בניין, תוסיף הנשמה חורבן. כן? ולכן הייתה נטייה של הרבה צדיקים לחיות חיי פרישות, סיגוף לפעמים. כי הם הרגישו את הסכנה שהגוף מעמיד בפנינו. יש באמת סכנות של הגוף. אבל אומר בארץ ישראל לא צריך כל כך לעשות מלחמות כאלה. כי אם להעלותו ולהתאימו טעם האמת של חיי הקודש, השופעים מקדושת הארץ, הספוגים באווירה המחכים של ארץ ישראל. עדי גורדון היה חותם על זה. עכשיו, עדי גורדון, א' ד' גורדון. עדי, כן, עדי גורדון. כן? דת העבודה, כן? הוא היה בקבוצת כנרת, אהב את הבצל שהוא מגדל בארץ הזאת. כן? אנו בנו ארצה לבנות ולהיבנות. כן? אז זאת אומרת ש... אבל יש פה גם ציטוט מהגמרא, נכון? אווירה דארץ ישראל מחכים, זה נאמר על ידי רבי זרע. שרבי זרע ידע שהמקום של הופעת החוכמה העליונה זה בארץ ישראל, כן? אתה אומר, האם זה סתם ארץ ישראל או כשיש מלכות? האם גם בדורות הקודמים הרגישו את זה? פחות. יש הלכה בזה. הרי יש הלכה של איכות הסביבה. במשנה כתוב שמרחיקים את הזבל מן העיר 50 אמה, נכון? המזבלה צריכה להיות רחוקה מן העיר. וגם צריך לשים את המזבלה מצד צפון, איפה שהרוח תופסת את הריח. ואת בית הקברות צריך לשים ממזרח. ואת העצים להרחיק מן החומה 50 אמה. ועוד כל מיני הלכות שעניינן שארץ ישראל תהיה יפה. כן, אז כתבו הפוסקים, ארן כותב את זה, שכל ההלכות האלה נאמרו בחוץ, לא נאמרו בחוץ לארץ, אלא רק בארץ. חוץ לארץ, שיהיה מכוער. למה? שלא תרגיש שזה שייך לך, שתתנבל בעיני יושביה. יש אפילו, שמעתי, יש משפחות במרוקו, שקיבלו על עצמם שלא לנטוע עץ, ושלא ללבוש בגד ירוק. כן? כלומר, כנראה שזה קשור לזה. כלומר, רוצים לא להתביית בחוץ לארץ.
זמני.
כן, אז שזה יהיה מכוער, שהיהודי יהיה מכוער, הבית שלו מכוער, זה טוב. כן, יש אפילו החתם סופר שאלו אותו, אחד קנה, בנה בית, ושאל אותו איך לעשות חנוכת הבית. ואז החתם סופר צעק עליו. אמר לו, אתה עושה חנוכת בית בחוץ לארץ? מה, השתגעת? כן? עכשיו, מה שמעניין, זה הבית יוסף. הבית יוסף על הטור כותב שכל ההלכות האלה גם בארץ ישראל לא חלות. עד שנזכה לזכות בה. נזכה לזכות, כך אומר. עד שנזכה לזכות בה. זאת אומרת, כל זמן שארץ ישראל לא בידינו, אז שגם ארץ ישראל תחרב. משהו כזה. שזה יהיה מכוער. עכשיו זה מסביר. מי שמרגיש שיש כבר מלכות ישראל, אז אכפת לו. ארץ ישראל יפה, הוא מקפיד לא לזרוק את הניירות בתוך הרחוב וכו'. אבל אם אתה מרגיש שאתה עדיין בגלות, אז אתה לא תקפיד שהרחוב יהיה יפה. מובן?
אז מה המעבר?
מה?
המעבר, אני חושב שעכשיו זה הזמן שזה כבון.
לא שמעתי מה שאתה שואל. אם יש מלכות, אתה שואל מתי יש מלכות? מלכות זה נתון עובדתי. מה?
באיזה שלב אנחנו עכשיו?
אנחנו עכשיו שיש מלכות. ודאי, מאז ה' באייר תו שין ח' אז חזרה מלכות לישראל. זאת עובדה. יש מדינה, לא? כן, זה לא משטר מלוכני. יש הבדל בין משטר מלוכני לבין מלכות. כל מדינה עצמאית, לפי ההלכה, נקראת מלכות. יש דינים בזה, כן? למשל זה ש... אסור לרמות את מס הכנסה. למה? כי דינה דמלכות הדינה. אם זה לא מלכות, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כן? עד רבה, יותר טוב לרמות את מס הכנסה כדי שהם לא יגנבו אותך. אבל אם זו מלכות לגיטימית, אתה אסור לך לרמות את מס הכנסה, אתה צריך לדעת. כן? זה ברור. או למשל, אם מדינת ישראל איננה מלכות, אז אסור לך לשרת במילואים, כי אתה רוצח. נכון? אבל אם מדינת ישראל היא מלכות, אז אתה צריך לצאת למילואים, כי יש לה סמכות להוציא אותך למילואים. אתה שואל שאלה יפה. האם לפני הביאר היה אסור לשרת באצל או בלחי? נגיד לפני כן, או בפלמח. לפני הביאר אי אפשר היה לחייב אותך לשרת באצל או בלחי. כן, אז השאלה היא, מדין מה באמת נעשו הפעולות האלה? זאת אומרת, יש מקום לדיון. אבל מה? יותר מזה, במחתרות הרי הרגו את הבוגדים, נכון? Okay. אז השאלה מצד מה עשו את זה?
דין רודף.
אבל השאלה אם הם לא היו הם הרודפים, כן? הרי אתה אומר, לכאורה אין לי מדינה, אז מה פתאום אתה מתארגן בכוח?
השאלה לא
מצוינת,
להרוג ערבים או להרוג בריטים.
כן, הבנתי את השאלות האלה, על הלכי וכו', ושהיישוב היה נגד הלכי. כן. אבל זה מדין אחר, זה מדין מצוות כיבוש ארץ ישראל. בסדר? מצוות כיבוש ארץ ישראל, מצד זה היו המחתרות. אז זה בסדר. כן. אבל היה אסור, כן, מה שהיה אסור, זה לארגן כוח בחוץ לארץ, שיבוא לכבוש את הארץ. זה מה שכתוב, שלא ימרדו, לא יעלו בחומה. מה זה לא יעלו בחומה? שיארגנו, אתה מארגן צבא, אתה בפולין, ואתה מארגן צבא כדי לבוא לכבוש את הארץ. זה אסור. כן. אבל אם אתה בארץ ישראל, פשיטה שאתה צריך להשתחרר. כן. כן. האם הרב קוק היה מודאג מהביקורות? נגיד ככה, היה ויכוח לגבי הפסקה להתעמלות. הרב צבי יהודה אמר לרב קוק לא לכתוב את זה. לא לפרסם. ואז הרב אמר, זה יראת בני אדם ולא יראת שמיים, ופרסם. אז זה לקח בחשבון. טוב, עד כאן להיום.